אני חייבת לומר לכן שאני מתרגשת מאוד יחד איתכן, זה בלתי יאומן. אנחנו באמת, אני מרגישה שהזכות של הרבנית חנה חופפת על השיעור הזה, הוא 4 שנים. התחלנו ביהושע ואנחנו היום בעזרת השם נסיים דברי הימים בית.
יש לך בעיה שלי.
ברוך השם שאנחנו... יופי, 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 ברוך השם. שאנחנו זוכרים. נגיע לישעיהו. עזרת השם. אז כיוון שאנחנו יודעות, הרבנית שרה בעזרת השם תדבר על הפסוק הראשון בבראשית, אחרי שנגמור את דברי הימים בית, בעזרת השם. והרבנית חנה עליה שלום הייתה אומרת לנו בפני פיו של הרב פורט, הרב חנן פורט, שבראשית ברא אלוקים זכר צדיק לברכה, שזה כמו נעץ שהוא מסתובב ונתקע, וכל סיבוב הוא נתקע יותר עמוק. ככה הדברי תורה, אנחנו חוזרים וחוזרים וחוזרים, וכל פעם דברי התורה יותר נהיים עמוקים ושייכים אלינו ומבוררים לנו. אז אם ככה, אנחנו הגענו לפרק למד ב' בדברי הימים ב'.
אני אגיד לך מה, אני אלך על השפה.
הכי טוב,
בואי. בואי, אני קשה לי כבר לכיסא לשבת
כבר. דברי הימים ב'.
דברי הימים ב'. דברי הימים ב'. דברי הימים ב'. ריב קטרלה, בבקשה. ריב קטרלה. אם כך אנחנו נתחיל לקרוא אחרי הדברים, פסוק א', אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשור ויבוא ביהודה ויחן על הערים הבצורות ויומר לבקעם אליו. בעצם אנחנו כרגע לומדות על מלך מיוחד במינו, המלך חזקיהו. חזקיהו שזה
ש
ממש כך, ובאמת הוא שב אל השם בכל ליבו, וכמו שנאמר לנו בפרק הקודם שבפתע הוא באמת התחיל את המלכות שלו בגיל 25, ופתאום הוא משנה את הכיוון של אחז אביו, והוא חוזר ומבאר את הבמות ואת הגילולים ואת העבודה הזרה, והוא מתאר את בית המקדש ואת כל ישראל, הוא מעמיד את הכהנים על דוכנם ואת הכהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, והוא מחזיר את כולנו עד כדי כך שאומרים חז"ל שבזמנו של חזקיהו לא היה תינוק ותינוקת שלא ידעו דיני תורה וטהרה. וזה יש פה איזושהי צדקות כל כך מהירה שהוא בפתע מאיר את כל עם ישראל אל הזהות שלנו. ואחרי הדברים והאמת האלה שבאמת ובתמים הוא חוזר אל ריבונו של עולם, בא סנחריב מלך אשור ויבוא ביהודה. הוא מורד במלך אשור. וייחן על הערים הבצורות ואומר לבקעם אליו. מלך אשור רוצה לבקע את הערים של עם ישראל. ויחי יחזקיהו כי בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים, ויבאץ עם שרה וגיבוריו לסתום את ממי היענות אשר מחוץ לעיר ויעזרו הוא. הוא רוצה להטות את ממי הנערות שישר יגיעו לתוך ירושלים, ושהאויב לא ייהנה מהמעיינות האלה. ויקבצו אמרה והסתמו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ, לאמור למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים. תור מתחזק ויבן את כל החומה הפרוצה ויעלה למגדלות ולחוצה חומה אחרת ויחזק את המילו עיר דוד ויעס שלח לרוב ומגינים. הוא גם כל מיני כלי צבא משכלל, ויתן שרי מלחמות עליהם ויקבצם אליו אל רחוב שער העיר וידבר על לבבם למור. חזקו וימצו. איך מחזק עכשיו חזקיהו את עם ישראל? מחזק אותם. חזקו וימצו, אל תראו ואל תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל ההמון אשר עמו, כי עמנו רב מעמו, מעמו. הוא נראה לכם מלך גדול שעולה, שולט על בימת ההיסטוריה כרגע, יש לו הרבה מאוד חיילים. בואו תראו מה אומר בפסוק ח', אמו זרוע בשר ועמנו השם אלוקינו לעוזרנו להילחם מלחמותינו, וישמחו העם על דברי חזקיהו מלך יהודה. הוא בעצם אומר להם כך, הוא אומר, הוא לוחם לא בשם השם, הוא לוחם בתור גבורה של שיעבוד מלכויות, אנחנו לוחמים בשם השם והוא יעזור לנו והוא ילחם את מלחמותינו. אנחנו קצת מדלגים, אנחנו עוברים אחרי שסנחריב מלך אשור שולח את העבדים שלו והוא רוצה להחליש אותנו, עובר תכף נראה להחלשה פסיכולוגית. הוא אומר להם, על מי אתם בעצם בוטחים בפסוק יוד ויושבים במצור בירושלים? תראו, חזקיהו מסית אתכם לתקן אתכם למות ברעב ובצמא, למור השם אלוקנו אצלנו מכף מלך אשור, הלא הוא יחב את מזבחותיו, ואומר ליהודה ולירושלים, למור לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו. הוא עושה הפוך על הפוך. מה הוא אומר? הלא הוא עזב את כל עבודת האלילים, אז איך הוא רוצה בכלל לנצח אותי? אני החזק, אני מושל בכיפה בזכות זה שיש לי אלילים, אז אם ככה איך אתם רוצים ללכת על אחרי חזקיהו? הלא תדעו מה עשיתי אני ואבותיי לכל עמי ארצות, היכול יכלו אלוהי גויי ארצות להציל את ארצה מידי? מי בכל אלוהי הגויים האלה אשר אחרים הוא אבותיי אשר יכול להציל את עמו מידי? כי יוכל אלוהיכם להציל אתכם מידי? ניצחתי את כל הארצות.
ומי הוא בעצם?
אף אחד לא יכול לעמוד בפניי. אז אם ככה,
תיכנעו.
מלך אשור. מלך אשור. ואתה אל יעשית אתכם חזקיה ואל יעשית אתכם כזאת ואל תאמינו לו, כי לא יוכל כל אלוה כל גוי וממלכה להציל עמו מידי ומיד אבותיי, אף כי אלוהיכם לא יצילו אתכם, לא יצילו אתכם מידי.
זה מין שאלה כזאת,
באותו רגע,
שאלה שהוא צוחק עלינו.
הוא כותב גם ספרים, וספרים כתב לחרף להשם אלוקי ישראל ולמור עליו, לאמור כאלוהי הארצות אשר לא הצילו עמה מידי, כן לא יציל אלוהי חזקיהו עמו מידי. ופה הוא נופל. בדברי הגאווה הזאת שלו,
הגיע הזמן של כל אחד,
שהוא אומר שבעצם כל האלוהים לא, של עמים אחרים לא הצילו את העמים האחרים מידו, גם אלוקי ישראל לא יציל את עמו ישראל מידו. ובדברי הרהב האלה מתחולל מהפך. ומה הוא עושה? ויקראו בקול גדול יהודית על עם ירושלים. הוא מתחיל לדבר את כל הדיבורים האלה של ההחלשה הפסיכולוגית בשפה, בעברית, ביהודית. למה ביהודית?
כי
הוא
בעצמו מדבר אשורית.
הוא רוצה להגיע למצב.
כי עוד לא גלינו. עם ישראל פה בארץ ישראל, אנחנו כל העם מבין רק יהודית. הנכבדים של העם מדברים ארמית, כמו שבימינו מי שרוצה להיראות נאור הוא גם יודע הרבה אנגלית ושפות אחרות, אבל אז הוא פונה כדי שכל העם יפחד להחליש את העם, וידברו אל אלוקי ירושלים כאל אלוקי עמי הארץ מעשה ידי האדם.
אוי
ואבוי. ואז מתפלל לחזקיהו המלך, וישעיהו בן אמוץ הנביא על זאת, ויזכו השמיים, וישלח השם מלאך ויקחה את כל גיבור חיל ונגיד בשר במחנה מלך אשור, וישב בבושת פנים לארצו. תראו, כאן אנחנו חלק מאוד גדול מהסיפור נעלם מאיתנו. אם אתן זוכרות, במלאכים יש לנו את הסיפור על רב שקה שהוא שולח ושומר, על מי אתה בטחת, על מי שאין את הקנה הרצוץ על מצרים, וכל הסיפור הזה נעלם פה בדברי הימים, מפני שבדברי הימים עזרא הסופר יש לו קו מאוד ברור. הוא רוצה לחזק אותנו לקראת בניין האומה ותקומתה. הוא הולך ואומר, יש פה מלך גדול בצדקות. המלך הזה עכשיו הוא יכול להשיב את את האומה לתפארתה, ובעזרת השם לא יהיה צורך בחורבן.
איך קוראים לו?
יותר קוראים לו חזקיהו. אז הוא שב בבושת פנים לארצו, ויבוא בית אלוהיו, ומיציאי מאב שמפילו בחרב. הוא אמר, הוא נדר נדר, נשבע מלך אשור, שאם הוא יצליח לנצח במלחמה, הוא יקריב את שני בניו למולך.
אוי.
אז הבנים האלה הקדימו מחשבה למעשה, מעשה למחשבה, וקמו והרגו את האבא שלהם לפני שהוא ימית אותם, אומות העולם. ויושע השם את יחזקיהו ואת יושבי ירושלים, מיד סנחריב מלך אשור, ומיד כל וינעלה מסביב, ורבים מביאים מנחה להשם לירושלים, ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה, וינשא לעיני כל הגויים. ואז מגיע הסיפור שאנחנו יותר מבררים אותו בדברי חז"ל, בימים האלה חלה יחזקיהו עד למות. תראו, הסיפור הזה, זה אין מוקדם ומאוחר בתורה. באמת הסיפור הזה היה צריך להיות לפני הסיפור של מלך אשור, מפני שבסיפור הזה, כשהמלך חזקיהו חולה, אומרים חז"ל, על מה הוא חלה ונטה למות? על זה שהוא לא נשא אישה. בא אליו ישעיהו הנביא ושואל אותו, למה אתה לא נושא אישה? הוא אומר, אני ראיתי ברוח הקודש שעומדים להיוולד לי בנים לא מעולים. מי הבנים האלה? מנשה ורב שקה. אחר כך אנחנו נמצא שמי שקורא בקול גדול לצערים זה רב שקה, הבן שעוזב את עם ישראל. מציאות כל כך מורכבת, ואנחנו לא יודעים ולא מבינים מה, כי על השם איננו. יש לו שני מחנכים, לבנים האלה מחנכים דגולים, את חזקיהו ואת ישעיהו, את שישעיהו נותן את הבת שלה, אומר לו, תתחתן עם הבת שלי, ובעזרת השם, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אבל יש מן הרחמים.
דרש ממנו, זה לא שהוא נותן לו, בשמחה. אם אתה רוצה באמת ואומר,
צודק,
אז
בוא
תיתן
לי
את הבת שלך,
נראה מה יצא. התחתן, נולדו הבנים האלה.
רגע, מי התחתן?
אבל אנחנו אמנם פגשנו, תכף נפגוש מערכת סבוכה, שחזקיהו נושא לאישה את הבת של ישעיהו הנביא, ונולדים באמת שני בנים שאנחנו תכף נפגוש אותם. ולא חיגמול, פסוק חפהי, ולא חיגמול עליו השיב יחזקיהו כי גבה ליבו. מאוד חשוב. אומר לו ישעיהו, במה שכבוש, מה שכבוש אצל ריבונו של עולם, אל תעסוק בו. אתה מצווה על פטירייה ורבייה, אתה צריך לעשות את המצווה ככתבך בכלשונה. אחרי זה ריבונו של עולם יעשה הטוב בעיניו. ואז הוא נושא לאישה, בת של ישעיהו הנביא. ויקנה חזקיהו בגובה ליבו, הוא ויושבי ירושלים, ולא בא עליהם קצף השם בימי חזקיהו. טוב, יש לו עושר מאוד גדול, השם מברך אותו, אבל במשהו קטן הוא נחלש, פסוק למד א', וכן במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרוש המופת, שומעים גויי אומות העולם את הנס הגדול שמלאך השם, שפה לא מופיע הסיפור הזה, מכה בצבא אשור, ובאותו לילה 185 אלף חיילים של צבא אשור לא קמים משנתם. ויש מנוסה
זה
גדולה.
זה היה מתוכנן מראש?
לא, זה היה, הוא נשא תפילה אל השם והשם ענה לו בזה שהוא שלח מלאך לצבא אשור.
ואנחנו יודעים שהוא יהודי והוא אחד משלנו?
נכון, חזקיהו יהודי והוא אחד משלנו, מלך צדיק. ואז כשאומות העולם, מלך בבל, הוא שומע כזה נס גדול קורה לעם ישראל, מיד מה הוא עושה? הוא שולח מלאכים להתחבר איתנו. זה טוב להתחבר עם כזאת אומה, אין עם כלביא וכארי. זה נהדר, זה כדאי. ואז וכן במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרוש המופת אשר היה בארץ, אז אבוא אלוקים לנסותו לדעת כל בלבבו. מה עושה? מה עושה חזקיהו, אומרים חז"ל, וגם הופיע את זה במלכים. הוא קצת קצת עשה משהו שיש בו טעם לפגם. הוא הראה לשליחים של מלך בבל את כל האוצרות של בית המקדש, להראות להם, תראו איזה אלוקים גדול, איזה שפע השם נותן לנו, אבל היה בזה משהו עם טעם לפגם. וביתר דברי חזקיהו וחסדיו אינם כתובים בחזון ישעיה בן אמוץ הנביא על ספר מלכי יהודה וישראל. וישכב חזקיהו עם אבותיו ויקברוהו במעלה קברי בני דוד. אנחנו מדגישים את זה מפני שחזקיהו הוא אחד המלכים שאנחנו מתרפקים עליו. הוא כמו דוד, הוא כמו שלמה, הוא צדיק גדול, הוא עושה מהפכה עצומה בעם, והוא באמת נקבר בקבר של בני דוד. ראינו שלא כל אחד זכה לזה, וכבוד עשו לו במותו כל יהודה ויושבי ירושלים, והם לא מנשה בנו תחתיו. טוב, מנשה מולך בגיל מאוד צעיר, כמו הגיל שמלך בו שלמה. הוא היה בן 12 שנה. בן 12 שנה מנשה ומולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים. והיה עשרה בעיני השם כתואבות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל. הוא חוזר, הוא בונה את הבמות שניתץ יחזקיה אביו, חוזר ומקים מזבחות לבעלים, מקים את האשרות, משתחווה לצבא השמיים ויעבוד אותם, בונה מזבחות בבית השם, ודברים באמת לא קלים. והוא הביר את בניו באש בגי בנינום, עבודת המולך, ועונן וניחש וכישף ועשה וידוני, וישם את פסל הסמל אשר עשה בבית אלוקים, אשר אמר אלוקים אל דוד ואל שלמה בנו. בבית הזה ובירושלים מנשה, אשר בחרתי מכל שבטי ישראל לשים את שמי לעולם, זה אומר לעולם, לנצח, ולהוסיף להסיר את רגל ישראל מעל אדמה אשר עמדתי לאבותיכם, רק אם ישמרו לעשות את כל אשר ציוויתים לכל התורה והחוקים והמשפטים ביד משה. תראו, זה לא פשוט. עדיין בתקופתו של חזקיהו, למרות שכל העם, הוא עצמו עושה מהפכה גדולה, אומרים חז"ל על האמת, רד"ק אומר, חזקיהו ויהודה גרם לעם ישראל לשוב לעבודת אלוקי אמת. כי אף על פי שחזקיהו ליבו היה שלם, ביהודה היו דברים רעים ולא היה לבבם כולם שלם עם השם. והמחשבה הזאת, תראו, למלך יש תפקיד מאוד גדול, אבל גם לעם יש תפקיד מאוד גדול. זה משהו לבבם לא היה שלם. תבינו איזה כוח יש למחשבות שלנו, לדבקות שלנו כעם. אנחנו יכולים לגרום במחשבות ובדבקות שלנו ברצונו של השם יתברך גם להוסיף כוח למלך שמושל מכוחנו, וגם לקידום הגאולה. יש הרבה אחריות על העם. ואז מתוך הטעויות הקשות האלה, שעדיין המצב לא שלם, חזקיהו עוזב את נלקח לבית עולמו. הבן שלו, הוא הולך, אומרים חז"ל שהיה יצר הרע מאוד גדול, אנחנו דיברנו על זה, על יצר עבודה זרה שהוא היה כל כך חזק, ומנשה חוזר אל מעשי סביב אחז. יושבי ירושלים פסוק ת' לעשות רע מן הגויים אשר ישמיד השם מפני בני ישראל. מבחינתנו
זה שלילי שהוא נמצא.
סליחה,
מבחינתנו אני מבינה שמדברים על שאחד שבעצם נתן, פתח לנו איזה מסלולים שהם לא בדיוק בשבילנו.
כאילו היא אומרת שהאבא שלו היה צדיק והבן משך את עם ישראל לדברים
הטוב. כן, נכון. אנחנו באמת כל הזמן צריכים להתפלל שנבחר בטוב, נבחר בטוב. ואנחנו למדים, מה שאנחנו עכשיו לומדים, אנחנו למדים לבחור בטוב.
זה אקטואלי?
כן, ברוך השם.
כן. העניין הזה שהעם חזק את המלך, את ראש הממשלה, יכול באמת
העם מכוחו, המלך מכוחו של העם. העם יכול לחזק את המלך.
ביבי אמר, סייעת הדשמיה, זה הסייע הכי חשוב, גדולה בכנסת.
אמן, 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 אמן.
השמה מצטרפת למעשה.
אמן. אז אם כך אנחנו רואים שמנשה, השם שולח את מלך אשור, הוא לוחד את מנשה, מוליך אותו לבבל. אז מלך אשור היה על בבל, עוד בבל לא קמה כמלכות. הוא היה, כל אשור הייתה ממלכה גדולה. הוא מביא אותו לבבל.
מי מביא את מי?
והוא אוסר אותו ומייסר אותו קשה. יש תיאורים של חז"ל, לא ניכנס לזה.
לא, אבל מי?
וכשהיה לו כל כך צר למנשה, הבן של חזקיהו, פתאום הוא נזכר בהשם, והוא מתפלל אליו, והוא מתחנן לפניו, והתפלל אליו ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי השם הוא אלוקים. הוא באמת חוזר בתשובה, ובאמת השם, אומרים חז"ל, ויעתר לו, ויחתר לו. הוא לא ידע אם יהיה לו חלק לעולם הבא.
אז אומרים, פרק חלק, שלושה לא זוכים לעולם הבא ואחד מהם.
ובכל זאת, אומרים חז"ל שהשם עשה לו חתירה מתחת כיסא הכבוד, עד כמה גדול כוחה של תשובה. ואם ככה, פסוק י"ט, והעמיד השירים והפסילים לפני קנאו אינם כתובים על דברי חוזאי, או שחוזאי היה של נביא, או שזה כל הנביאים, החוזים, שהדריכו כל הזמן את עם ישראל ללכת בדרך ישרה, בדרך השם. וישכב מנשה עם אבותיו, יקברו ביתו, וימלוך המון בנו תחתיו. עכשיו מולך הבן, בן 22 שנה המון במולכו, ו2 שנה מלך בירושלים, והיה שרה בעיני השם כאשר עשה מנשה אביו, גם הנכד. לכל הפסילים אשר עשה מנשה אביו, זיבח המון ויעבדם. ולא נכנע מלפני השם כי יקנה מנשה אביו, כי הוא המון הרבה אשמה. והוא לא מולך הרבה זמן, 2 שנים, ממיתים אותו העבדים, ואז עם ישראל ממיתים את אותם אלה שקשרו עליו, וממליכים את יאשיהו בנו תחתיו. עכשיו אנחנו פוגשים עוד דמות, דמות מהירה מאוד, המלך יאשיהו. הבן הזה מולך בגיל צעיר, הוא היה רק בן 8 שנים, בסוק א', בן 8 שנים יאשיהו ומולכו, הוא 31 שנה מלך בירושלים.
רגע, 12 זה די צעיר. 12 ו-8, ונאפשר זה יהיה 5 גם.
8 שנים.
אבל אז אחרת.
יהיה לך קטן.
השאלה היא באמת איך
השנים היו אז.
אז תחשבי, תפלים בגיל 6 את ההורים, ולפרנס ילדים בגיל 6, אם הם יכולים דוג לעצמם.
תראו, אז אנחנו מדברים על דורות שהייתה נבואה. אנשים גדולים, אנשים שהם לא רק מגיל, מינקותה, כל כך היו מבורכים בכישורים להבין ולהשכיל, אלא גם השם היה קרוב איתם. אנחנו לא רק לפני כ-200 שנה אנחנו מכירים את התופעה של הגאון מווילנה, כשהוא ישב ודרש בגיל 3, תלמידי חכמים גדולים לא ידעו מה לענות, לא ידעו, לא, חלקם לא הבינו מה הוא אומר. אבל אנחנו מבינים שיש את הפלא הזה, הוא נמצא, הוא טמון בנו. זה יש כאלה שאנחנו מיוחדים במינם. עכשיו, ויעש הישר בעיני השם, וילך בדרכי דוד אבי, ולא שר ימין ושמאל, ו8 שנים למולכו.
יאשיהו.
יאשיהו. הוא עכשיו בן 16. החל לדרוש אלוקי דוד דוד. תשימו לב, אצל חזקיהו זה היה פתאום, נכון? בבית, לפתע הוא ישר הופך את התמונה מהמצב הרוחני והמדיני שהיה בימי אחז. אבל אצל, הוא ילד צעיר, הוא בן 8, עוברות 8 שנים וזהו, הוא מבין, הוא צריך לשנות את הדרך, והוא החל לטהר את יהודה וירושלים מן הממות והשירים והפסילים והמסכות, וינצו לפניו את מזבחות הבעלים והחמנים, ומגדע את העבודה זרה, את עצמות הכהנים בפסוק ה' של העבודה זרה, שרף על מזבחותם, ויטהר את יהודה ואת ירושלים, ובערי מנשה ואפרים ושמעון עד נפתלי, בחרבותיהם סביב. תראו, אנחנו פוגשים פה עוד שבטים, מה קורה? בזמנו של יאשיהו כבר אין שתי ממלכות. ממלכת ישראל גלתה. יש לנו עכשיו רק את ממלכת יהודה. ואומרים חז"ל שירמיהו הנביא הלך וקיבץ את 10 השבטים ויאשיהו מלך עליהם. והחזיר אותם לפחות בחלקם לארץ ישראל, לכן אנחנו מוצאים פה את השבטים האחרים. וינתץ את המזבחות ואת האשרים והפסילים כיתת להדק, וכל החמנים גידה בכל ארץ ישראל, והיה שם לירושלים. הוא עכשיו עושה מפעל של איחוד כל עם ישראל שנשאר על ארץ ישראל לעבודת השם. כבר אין את המרכבדן ובבית אל שיסד ירובעם, ועכשיו אנחנו רואים את עבודתו ותרומתו הגדולה של יאשיהו.
אז הוא שלנו
בשנת 18 למולכו.
הוא היה
בפסוק חית, הוא כבר בגיל 18 ועוד 8, הוא בן 26, נכון? הוא מטהר את הארץ, את הבית, את בית המקדש. יאשיהו, הוא שולח את שפן בן עצליהו ואת מעשיהו שר העיר ואת המזכיר, והם רוצה לחזק את בית השם. ויבואו אל חלקיהו הכהן הגדול ויתנו את הכסף המובא ואת האלוקים אשר אספו הלוויים שומרי הסף מיד מנשה ואפרים מכל שארית ישראל. אנחנו עכשיו רק מוצאים את שבטי ישראל פה, אין יהודה וישראל לחוד, ומכל יהודה ובנימין וישוב ירושלים, אוספים ומתקנים את בית השם. בפסוק י"ד, ובהוציאם את הכסף המובא בית השם, מצא חלקיהו הכהן את ספר תורת השם ביד משה. הכהן מוצא את הספר שבעצם משה רבנו כתב בהר סיני. ויען, ומה הוא מוצא בספר הזה? הוא מוצא משהו מאוד מוזר ומשהו גם מפחיד. הוא מוצא ספר שכתוב בו את דברי הקללות. רגע, איפה כתבתי את זה? יולך השם את מלכך. והוא נחרד מהדבר הזה.
מי זה הוא?
יאשיהו. הוא אומר רק רגע, עם ישראל כנראה עם כל החטאות של המלכים שקדמו לי כנראה עומד ללכת לגלות. ואז הוא עושה מעשה. דבר ראשון, את ארון יאשיהו, כששלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא הכין מחילות מתחת בית המקדש, כדי שאם יקרה חס וחלילה ובית המקדש יחרב, אפשר יהיה להסתיר את ארון ברית השם שם. ויאשיהו, ברגע שהוא רואה את ספר התורה כל פעם נפתח במקום הזה של הכללה, יולך השם את מלכך לגלות, זה אומר כל מלכות ישראל עומדת חלילה להגיע לגלות, לצאת לגלות, הוא הבין שזה לא בכדי. והוא, ברגע שנמצא הספר הזה...
דבר יושיהו, כל הזמן.
יושיהו, כן. ויגד, פסוק י"ח, ויגד שפן הסופר למלך לאמור, ספר נתן לחלקיהו הכהן, ויקרא בו שפן לפני המלך. והייתי שמע המלך את דברי התורה, ויקרא את בגדיו, ויצב המלך את חלקיהו ואת אחיקם בן שפן, ואת עבדון, את העבדים שלו, ואת עשייה עבד המלך לאמור, פסוק כ"א, לכו דירשו את השם בעדי, ובעד הנשאר בישראל וביהודה על דברי הספר, אשר נמצא, כי גדולה חמת השם אשר נדחה בנו, על אשר לא שמרו אבותינו את דבר השם לעשות ככל הכתוב על הספר הזה. הולכים לדרוש את השם אל מי? אומרים שהיו כמה נביאים באותו זמן, ירמיהו ניבא לגברים, ברוריה הנביאה ניבאה לנשים, חולדה ניבאה, והיה עוד נביא, מי זוכרת מילה השלישי? אני לא זוכרת, אבל הם הולכים לחולדה, למה? כי אמר יושיהו, נשים רחמניות הן, היא בטח תנבא איזושהי נבואה שהיא יהודית. קצת יותר רכה בעניין הגלות. והיא יושבת בירושלים במשנה וידברו אליה כזאת, ותאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי, פסוק כ"ד, כה אמר השם, הנני מביא רעה על המקום הזה ועל יושביו, את כל העלות הכתובות על הספר אשר קראו לפני מלך יהודה, תחת אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים, למען אחיסני בכל מעשה ידיהם, ותיתח חמתי במקום הזה ולא תכבה. ואל מלך יהודה שולח אתכם לדרוש בהשם, כה תאמרו אליו, כה אמר השם אלוקי ישראל, הדברים אשר שמעת יען רך לבבך, ותיכנע מלפני השם בשומחה את דבריו על המקום הזה ועל יושביו, ותיכנע לפניי ותקרא את בגדיך ותבק לפניי, וגם אני שמעתי נאום השם, הנני אוסיפך אל אבותיך ונאספת אל קברותיך בשלום, ולא תראה עיניך בכל הרע אשר אני מביא אל המקום הזה ועל יושביו, וישיבו את המלך דבר. זאת אומרת, בזמנו של יושיהו נגזרת הגזרה. אפשר היה, גזרה, אבל היא נגזרת. גזרת הגלות. גזרת החורבן. אבל כיוון שיושיהו חוזר כל כך בלב שלם אל השם, ואז השם הוא מבטיח לו שהוא לא יראה. הוא לא יראה את החורבן הזה. הוא לא יראה את הגלות הזאת. עכשיו... יושיהו מנסה לשנות את רוע הגזרה, אבל אומרים חז"ל שבאמת התשובה של ישראל בזמנו של יושיהו לא הייתה שלמה גם. היו נראים, היו נכנסים השוטרים של המלך אל הבתים לראות אם באמת אין בבית עבודה זרה, אבל הדלת, כשהיו פותחים אותה לרווחה לשוטרים, מצד אחד היה מציור של עבודה זרה משני הצדדים, כשהייתה פתוחה לשוטרים לא ראו את העבודה הזרה, כשהייתה נסגרת הייתה מצטרפת ונראית כתמונה. עד כדי כך הכוח של עבודה זרה היה כל כך חזק, עד שאפילו מלך חכם שהבין את התורה כמו מנשה רץ אחרי העבודה הזרה, הכוח הזה. אם ככה אוסף פסוק חפתת, וישלח המלך ויסוף את כל זקני יהודה וירושלים, והיה למית השם וכל איש יהודה ויושבי ירושלים והכהנים בלווים וכל העם מגדול ועד קטן, הוא קורא ביניהם את ספר הברית, ויעמוד המלך על עומדו. תראו כמה הוא מנסה, כמה הוא מנסה לחזק אותנו. ויעמוד המלך על עומדו ויכרות את הברית לפני השם, ללכת אחרי השם, לשמור את מצוותיו ועדותיו וחוקותיו בכל לבבו וכל נפשו, לעשות דברי הברית הכתובים על הספר הזה, ויעמד את כל הנמצא בירושלים ובבנימין, ויעשו יושבי ירושלים כברית אלוקים, אלוקי אבותיהם. הוא באמת מסיר את התועבות, ובאמת כל ימי חייו עם ישראל בכללותו לא שרו מאחורי השם אלוקי אבותיהם. והוא עושה עוד מפעל גדול, הוא מקיים את הפסח, את חג הפסח, כמו חזקיהו. א', ויעז יושיהו בירושלים פסח להשם, וישחטו הפסח ב-14 לחודש הראשון. אבל פה הפסח הוא בזמנו, בניסן. דרך אגב, שאלתי את בעלי שושי, והוא אמר שאין מעברים ניסן בניסן, זה אומר שאי אפשר לעשות שני ניסנים בישראל, אלא כיוון שזה היה למד באדר, כבר אי אפשר היה על פי ההלכה לעבר את היו שני אדרים. אבל זה מה שעשה חזקיהו, הוא עיבר אדר באדר, מפני שאנחנו... לא, לא, הראית את המשנה, אבל כיוון שאנחנו דיברנו על זה, אז אני רוצה לדייק את זה בפני כולן, כי אני לא העברתי את המשנה הזאת לכולן, ותודה לה על מה שהעברת לי מדברי הרמב״ם, אבל שאלתי גם את בעלי כדי שאני אבין יותר טוב. אז אם ככה, חזקיהו בעצם חגג עם עם ישראל את הפסח באדר שני, כי הוא עיבר את השנה. אבל פה יאשיהו, למרות שהזמן קצר, אחד המפעלים שלו, הוא כבר חוגג את הפסח במועדו, וישחטו הפסח ב-14 לחודש הראשון. פסוק ג' שם עם ישראל לא היו טהורים עדיין, ולמרות שלא היו טהורים, אז הם היה זה עניין שהיה צריך לדחות כדי שכל עם ישראל יוכלו להגיע. והיו באמת, אם אנחנו זוכרות, בזמנו של חזקיהו כבר התחילה, זה היה אחרי הגלות הראשונה, ולכן חלק משבטי ישראל יכלו להגיע לירושלים, אבל כדי שכולם יוכלו להגיע, אז הוא רצה שכל ישראל יהיו עברו את אדר באדר. זאת אומרת, לקחו בלמד באדר, יעשו עוד אדר אחד כדי לאפשר לכל עם ישראל להגיע. אבל פה זה לא היה צריך להעבר, כולם עשו במועדו את הפסח.
פסח היה בניסן.
זאת אומרת,
הפסח...
נכון. כן, אבל זה היה צריך להיות בעצם באייר. היה צריך לדחות, אז דברו את האדר. אם ככה אומר בפסוק בה, ושחטו הפסח והתקדשו והכינו לאחיכם לעשות כדבר השם ביד משה. רגע, פה יש לנו את הבירור בפסוק ג', סליחה, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף אתה, אתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. פה בעצם יאשיהו גונז את ארון ברית השם.
למה?
כי הוא יודע, הוא יודע שעכשיו יש נבואה שעומד להיות חורבן, ובאמת בין הכלים שנלקחים בקורבן הבית לא מופיע ארון ברית השם. הוא נמצא עדיין במחילות מתחת הר הבית, בעזרת השם בקרוב בימינו. נכון, זה היה אחד מחמישה דברים שהיו חסרים. נכון. אם ככה, פסוק י' ג' פרק למד ה', ויבשלו הפסח באש, זה הצלי, צלו אותו באש, את קורבן הפסח, כמשפט, והקודשים בישלו בסירות. את כל הקורבנות של הקודשים אפשר היה כן לבשל בתוך סירים, אבל קורבן הפסח, אנחנו יודעים שאנחנו אוכלים אותו צלי. נכון. תתווה, והמשוררים בני אסף על מעמדם כמצוות דוד, ואסף ואימן בידותון חוזה המלך, והשוערים לשער ושער אין להם לסור מעל עבודתם, כי אחיהם הלוויים הכינו להם. פשוט חוזרת הרוממות של עבודת בית המקדש למקומה. י"ח, ולא נעשה הפסח כמו בישראל מימי שמואל הנביא, וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יאשיהו, והכהנים והלוויים וכל יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלים. זאת אומרת, הוא עשה מפעל יאשיהו כמו שעשה שמואל הנביא. גם שמואל יחד ויקד את כל עם ישראל לעבודת השם עם הפסח. אחרי כל זאת אשר הכין יאשיהו את הבית, עלה נכו מלך מצרים להילחם בקרקמיש על פרט ויצא לקראתו יושיהו. פה יש לנו סוגיה. כתוב בדברי רק רגע, כתוב בתורה, חרב לא תעבור בארצכם. אם אתם עושים את דבר השם, אז לא יעברו כאן גייסות, ארץ ישראל תישאר בתארתה. כשעוברת מעצמה מארץ לארץ, בינתיים החיילים עלולים להשפיע תרבותית על עם ישראל. יושיהו מאמין בצדקתו. עולה פרעה מלך מצרים, הוא רוצה להילחם עם אשור, וכשהוא בדרך הוא צריך לעבור דרך ארץ ישראל. אומר פרעה נכו ליושיהו, תראה, תן לי רק לעבור בארץ, אני לא רוצה להילחם בך, יש לי עניין עם אשור. אומר לו יושיהו, רגע, אבל אני מובטח, אם אני אשוב אל השם בכל ליבי ובכל נפשי וחרב לא תעבור בארצכם, אני אעשה השפעה תרבותית של חיל מצרים פה, ולכן אני לא מסכים שאתה תעבור בארץ. יוצא מולו פרעה נכו למלחמה, ובמלחמה הזאת נהרג יושיהו. ואנחנו מוצאים, נעבור מהר לפסוק כ"ה, הוא נפצע קשה מאוד, ויוליכוהו ירושלים, פסוק כ"ד, וימת ויקבר בקברות אבותיו וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יושיהו, פסוק כ"ה, ויקונן ירמיהו על יושיהו, ויאמרו כל השרים השרים והשרות בקנותיהם על יושיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל ואינם כתובים על הקנות. איפה זה כתוב? במגילת איכה. במגילת איכה זה לא רק קינה על כזה מלך צדיק, על כזה מלך ישר דרך, שכל כך גרם לנו לחזור בכל ליבו ובכל נפשו להשם אלוקנו, אלא הקינה היא גם על בית ישראל שעומד עכשיו לצאת לחורבן ולגלות. זה הקינה הגדולה, והקינה הזאת היא לדורות. ואינם כתובים על הקינות כל פתישה באה, ויתר דברי יושיהו וחסדיו ככתוב בתורת השם, ודבריו הראשונים האחרונים אינם כתובים על ספר מלכי ישראל ביהודה. את כל ההרחבה אנחנו נמצא בספר מלכים, פרק למדו. ויקחו עם הארץ את יואחז בן יושיהו וימליכו תחת אביו בירושלים. נעשה סדר קצר. ליושיהו יש שלושה בנים. הבנים הם יהואחז, יהויקים, צדקיהו. בימיו של יהויקים, אנחנו תכף נמצא את זה, בעצם הוא גולה, הוא גולה. ומי שמולך תחתיו זה בנו יהויכין. יהויכין מולך רק שלושה חודשים, יהויקים נהרג, סליחה, ויהויכין ממשיך את חייו בבבל. בואו נקרא את זה. בתקופתו, סליחה, של צדקיהו אנחנו מוצאים את החורבן. ויקחו עם הארץ את יהואחז, פסוק א' פרק למדו, ויקחו עם הארץ את יהואחז בן יושיהו וימליכו תחת אביו בירושלים. בן 23 שנה יואחז במולכו, ושלושה חודשים מלך בירושלים. רק שלושה חודשים. מצרים עדיין מושל בכיפה. ויסירהו, הלא הוא יצא קודם לאזור אשור, הוא נלחם באשור, הוא ניצח אז את אשור, הוא חוזר לארץ ישראל, ופה הוא מעניש בעצם את הבן יואחז, שהאבא שלו מרד בו, האבא שלו בעצם לא נתן לו לעבור בארצו. ויסירהו מלך מצרים בירושלים, ויאנוש את הארץ מאה כיכר כסף וכיכר זהב, וימלך מלך מצרים את אליקים אחיו על יהודה בירושלים, ויסב את שמו יהויקים, ואת יהואחז אחיו לקח נכו ויביאו מצרימה. זאת אומרת, יואחז הבן הראשון מובל למצרים, שם הוא ימות. הבן השני יהויקים, בן 25 שנה יהויקים במולכו, ו-11 שנה מלך בירושלים, והיה עשרה בעיני השם אלוקיו, ועליו עלה נבוכדנצר מלך בבל. עכשיו אנחנו רואים כבר מהפך בממלכות, מלכות בבל כובשת את העולם העתיק מידי אשור, ויסרו בנחושתיים להוליכו בבלה, ומכלי בית השם הבין נבוכדנצר לבבל, ויתנם בהיכלו בבבל, ויתר דברי יהויקים ותועבותיו השונים. ספר מלכי ישראל ויהודה, וימלוך יהויכין בנו תחתיו. עכשיו, הבן הזה יהויכין, הוא מסמן לנו תקופה מאוד חשובה. בן 8 שנים יהויכין במולכו, רק בן 8. הוא 3 חודשים ו10 ימים מלך בירושלים, והיה 10 בעיני השם. הולך בדרכי
אחיו.
כן. ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנצר ויביאו בבלה עם כלי חמדת בית השם, וימלך את צדקיה אחיו על יהודה בירושלים. עכשיו יהויכין בשבילנו זה פרשת דרכים ראשונה, כי בעצם עם, יחד עם יהויכין גולים חלק ניכר ונכבד מעם ישראל. קוראים לגלות הזאת גלות החרש והמסגר. גם כל מצד אחד אלה שיצרו את כל החרושת של הברזל כדי להתגונן מפני אויבים, אבל יש אומרים שזה היה ראשי סנהדראות, החכמים הגדולים, שמנה וסלטה של ארץ ישראל, גולים יחד איתו, וארץ ישראל נשארת כמעט כמעט שוממה. יש איתה, יש איתנו עדיין את המלך הבא בן 20, והמלך צדקיהו אחיו על יהודה וירושלים. בן 21 צדקיהו במולכו, ב-11 שנה מלך בירושלים, והיה 10 בעיני השם אלוקיו, ולא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי השם, וגם במלך נבוכדנצר מלרד אשר השביעו באלוהים, ויהיה קשת רופו ואמץ את לבבו משוב אל השם אלוקי ישראל. ואחריו גם מעלו עם ישראל בעקבות המלך הזה צדקיהו. וישלח השם אלוקי אבותיהם עליהם ביד מלאכה ושכם ושלוח כחמל על עמו ועל מעונו. למה השם שולח את כל הנביאים חזור ושלוח? בזמנו יש את ירמיהו הנביא. והיו מלאיבים במלאכי האלוקים, היו עולבים, היו מצרים לאותם נביאים. אנחנו נראה כשנפתח למכה במלאכים כמה סבל ירמיהו הנביא, כמה בספר ירמיהו אנחנו מוצאים שמבקשים לקחת את נפשו. עד עלות ומתעתים בנביאה ודלות חמת השם בעמוד לאין מרפא, ויל עליהם את מלך כסדים וירוג בחורים בחרב בבית מקדשם, ולא חמל על בחור ובתולה, זקן וישיש, הכל נתן בידו. וכל כלי בית אלוקים הגדולים והקטנים ואוצרות בית השם ואוצרות המלך הכל הביא בבל, וישרפו את בית האלוקים ונצאו את חומת ירושלים, וכל ארמנותיה שרפו באש, וכל כלי מחמדיה להשחית. ויגל השארית מן החרב אל בבל, והיו לו לבניו לעבדים עד מלוך מלכות פרס. עכשיו כל מה שאנחנו פה קוראים זה כדי לראות שפה מתקיימת נבואתו של ירמיהו הנביא. ירמיהו מנחם את הגולים, בית המקדש חרב. אומר ירמיהו, פיתתני השם באפת. הוא נקרא לאיזו שליחות אחרת, ופתאום הוא חוזר לירושלים ורואה את האשן, אומר, פיתתני השם באפת, באמת בית המקדש נחרב. אבל השם שולח בידו של ירמיהו נבואת נחמה, כי לפי מילות 70 שנה לבבל אתם תחזרו, אני אשיב אתכם אל הארץ הזאת. אבל ספר דברי הימים לא מסתיים פה. ספר דברי הימים מסתיים בתקווה הגדולה שעזרא הסופר רוצה לסמן לעם ישראל. עכשיו אנחנו בתחילת שיבת ציון, הוא כותב את ספר דברי הימים, והפסוקים אלה שעכשיו אנחנו נקרא מופיעים בתחילתו של ספר עזרא. פסוק כ"ב, ובשנת אחת לחורש מלך פרס לקלוט דבר השם בפי ירמיהו עיר השם את רוח כורש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב למור כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה מי וכה מכל עמו השם אלוקיו עמו ויעל. הפסוקים האלה בעצם אלה פסוקים של קריאת כיוון. אל תדאגו עם ישראל, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, השם עומד להשיב את שבותכם, בית המקדש עומד להיבנות, ובאמת בתקופת בית שני נבנה בית המקדש השני, אומנם קטן יותר, אבל בעזרת השם הבית השלישי שייבנה יהיה בניין עולמים. ואנחנו בעזרת השם שואפים ואשרינו שאנחנו זוכות מי אנחנו, קטונו כל כך, אבל שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, לעשות ולקיים את דברי תורת השם הקדושה הקדושים, וחזק חזק ונתחזק. והנה אנחנו ברוך השם נפתח כבר. תודה רבה להשם ותודה רבה לכם על המסע ועל הסבלנות ועל הדבקות, ושנזכה עוד הרבה פעמים לחזור 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 על ספר התורה הזה. אז ביקשנו מרבנית שרה שתפתח בבקשה בחומש בראשית. יש לנו 7 דקות.